שלום לכם מאזינים יקרים וברוכים הבאים לפרק נוסף של Game Sleep Repeat, הפודקאסט שבו אנחנו משחקים, ישנים ופחות ישנים ויותר משחקים וחוזרים על התהליך. איתכם נמצא המנחה שלכם גם היום, קיריל, ואיתי נמצא חבר הפאנל הקבוע שלנו, ארז.
מעניינים אנשים.
וחבר פאנל חדש שמצטרף אלינו היום, שלב. שלב, תציג את עצמך בבקשה.
מה קורה חברים? קוראים לי שלב. אני מראשון לציון. מחור שעוסק בגיימינג הרבה. שמח להצטרף.
שמחים שהצטרפת שלב. שמחים להרח אותך. ארז, שמח שחזרת אלינו, כמו תמיד. ואנחנו הולכים לדבר היום על כמה דברים מאוד מאוד מעניינים. אנחנו הולכים לספר לכם על דברים חדשים שפגשנו בעולם הגיימינג, ולגעת בנושא מאוד מאוד רגיש שכולם כאן בקהילה מכירים, וזה הקונסול וורס. אז בואו נתחיל, כמו שאנחנו אוהבים להתחיל עם מיטב המסורת, עם החדשות שלנו. אז ארז, בוא תספר לנו מה חדש השבוע.
אז יש המון המון חדש השבוע, משהו ענקי, 1 טרה בגודל של חדשה, שקאפקום מסתבר שפרצו לה לשרתים, והורידו שם שיטון של דברים, בערך טרה של מידע, שהם החוטפים ניסו, מה שנקרא, למי שיודע מה זה ransomware, זה... אתה גונב מידע משרתים ומצפין אותם, ואתה אומר לחברה, תשלמו לי איקס כסף, אחרת אני פשוט מפיץ את הדברים האלה ברשת. קאפקום, לשמחתי או לצערי, גידלה ביצים ולא נכנעה לאיום. זה לשמחתי, כי אם טרוריסטים לא מנהלים מסע מתן, אבל זה לצערי, כי היא הולכת לעשות המון המון כסף בגלל ההחלטה המטופשת הזאת. ופשוט החוטפים החליטו, אוקיי, אז אנחנו מתנקמים, ופשוט מתחילים בגלים של הדלפות לרשת, כנראה כדי לגרום לקאפקום לרדת על הברכיים או משהו כזה. אז עד עכשיו אנחנו חשופים למשהו בסביבות ה-60 ג'יגה של מידע, המון המון רוב המידע המוחלט, זה בדברים בכלל שלא מעניינים אף אחד, זה מידע אישי של עובדים, טלפונים, כתובות, דברים שלנו, לי ולך ולכל האנשים הרגילים לא אמור לעניין. מה שכן מעניין זה המידע על המשחקים, המון המון דלף משם, למעשה כל הליינאפ של קאפקום עד ל-2024 דלף, כותרים מאוד מאוד גדולים, סטריט פייטר 6, רימק לרזידנט איבל 4, אפילו רימק לקלאסיקה, יש לפיינל פייט שמתוכנן, אף אחד לא יודע על זה, שזה מגיע בכלל, אבל אני בין המעריצים של המשחק, אז אני מחכה לזה ככה, איך שראיתי זה, נדלקו לי העיניים, וכן, זה המון המון מידע שדלף, וידעתי ש... זה מה שמצליק, שסטריט פייטר 6 עוד לא הוכרז, ואנחנו כבר יודעים שמתוכננות לו עוד שתי גרסאות, הסופר והאולטרה, זה הולך לעלות לקאפקום בהרבה מאוד כסף, לדעתי הרבה יותר ממה שהחוטפים בכלל ביקשו מהם, אז רק העתיד יקבע אם החברה תתחרט על ההחלטה הזאת. הדבר השוס שאותי, האמת, אישי באופן אישי תפס בליק הזה, זה העובדה שקאפקום מביאה למערב, לראשונה, שני משחקי ספין אוף של אייס אטורני, שלא יצאו מעולם למערב, בגלל בעיקר... סכסוך על זכויות יוצרים, זה משחקים שהם לא קשורים בכלל לסדרה הראשית, בתרגום חופשי המשחקים נקראים Great Detective Ace, Great Detective Phoenix, משהו כזה, מדבר על אבות אבותיו של פיניקס רייט, בלונדון הקלאסית בתקופה הוויקטוריאנית, אז יש שם הרבה שמות כמו שרלוק הולמס, מוריארטי, דברים המון מון דמויות מפורסמות של התקופה, ובגלל זה יש, היה הרבה הרבה צרות משפטיות בתרגום ובעיה בתרגום, וקאפקום לא יכול להביא את המשחקים האלה למערב. מי שרוצה, יש כבר היום, יש תרגום מעריצים שיצא למשחקים האלה, אם מישהו ממש ממש אין לו סבלנות, אבל טוב לראות שהמשחקים האלה מגיעים למערב, אומנם בצורה קצת מגושמת, אני ראיתי בליקים איך הם התגברו למעשה על הקושי המשפטי הזה, פשוט לקרוא לשרלוק הולמס, הרלוק שולמס או משהו כזה, להחליף באותיות משהו כזה, אתה יודע,
בצורה
מאוד מרושמת, אבל אני מוכן, מה שנקרא, לספוג את הכדור הזה, to take the bullet ולבלוע את הצפרדה הזאת, בשביל ששני המשחקים המדהימים האלה יגיעו למערב, ובזה זה מותר אותנו עם עוד משחק אחד שלא הגיע למערב, אז קאפקום, get your shit together, אבל זה כבר משחק שאני מניח, זה משחק שכבר, אני די בטוח שהבחירות של המשחק הראשון, שקדם לו, ה-investigation, לא מדברות בעד עצמם, ולכן המשחק השני לא הגיע, אבל אני מקווה שגם קאפקום תחליט לעשות מעשה, ויאללה, מביאים את הכל, אז מביאים את הכל, וכמובן שאסטוני 7 נמצא בפיתוח לפי הליקים, אז הרבה 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 חגיגה לאוהבי הסדרה הזאת, ובגדול נראה לי שקאפקום הולך לבלות בשבועות או בחודשים הקרובים, בהרבה מאוד, הרבה מאוד כיבוי שריפות, הרבה מאוד קסטחים וכל מיני דברים כאלה, ווואלה, רק העתיד יגיד אם הם התחרטו על ההחלטה שלא להיכנע לחוטפים.
כן, תשמע, זה חתיכת ליק, מה שאתה מספר עכשיו, אני לא, לא יודע, מושג מהדבר הזה.
וזה רק עשירית, וזה פחות מהעשירית ממה שנמצא בידי
החוטפים. וואו, אני רוצה.
אז תחשוב על הפוטנציאל ההרסני
של הלידה. אני רוצה לדעת הכל, ועכשיו, עכשיו, אני מוכן לשלם עליהם אפילו. אני מת לדעת מה הם הולכים לעשות.
כן.
בוא נה, איזה פרצה בהבטחת מידע הזאת שלהם. אני חשבתי שאחרי שהיה לנו את האירוע כמו הפריצה של לשרתים של סוני ב-2011, אני חשבתי שאחרי סיפורים כאלה, החברות התחילו לקחת את זה יותר ברצינות, אבל כנראה שגם ההאקרים...
למה אתה הולך רחוק? לאחרונה היו הרבה מאוד הדלפות של ניטנדו, של פוקימון, של כל מיני דברים מהשרתים שלהם, וזה חברות שאתה יודע, זה משחקים של חתול ועכבר, זה לעולם מסתיים.
ככל שהחברות משתפרות עם הבטחת מידע, ככה גם ההאקרים נהיים יותר מתוחכמים.
נכון.
זה לא נגמר הסיפור הזה. טוב, אני...
אבל זה עובד לטובתנו, אז בכל זאת יש קרן אור בשביל...
לא יודע אם זה עובד לטובתנו דווקא, כי יכול להיות ש...
זה עובד לטובתנו, כי במשחקים כמו סטריט פייטר, זה הורס את אלמנט ההפתעה בשבילהם, אבל לא בשבילנו. כי אם אני יודע שעכשיו יוצא סטריט פייטר 6, בעוד 3 שנים הולך לצאת גם סופר סטריט פייטר 6, וגם אולטרה סטריט פייטר 6, תודה, אני אשמור את הכסף שלי.
אבל תמיד צריך להניח.
על הדרך אנחנו גם נחשפים להרבה
גרסאות לסטריט פייטר.
שאנחנו חייבים לדעת ולהישמר מהם.
כן, זה הנושא הזה של הגרסאות המחודשות, זה קצת... זה טוב מגיע לדעת מראש. אבל נגיד סתם דוגמה, אם נגיד זו הייתה הדלפה שמספרת על איזה רזידנט איבל חדש וחושפת פרטים העלילה שלו, אז אולי הייתי קצת מתבאס, אני חייב להגיד את האמת.
יש כמה דברים על רזידנט, יש הרבה דברים על רזידנט איבל, כל מיני דברים כאלה שמתוכננים, כמו סוג של באטל רויאל רזידנט איבל, כל כך...
אוי ואבוי.
לא משהו גדול כמו, אתה יודע, רזידנט איבל 9, אבל כן יש פה ושם כל מיני כותרים כאלה שבסדרה, או ספינופים כאלה שמתוכננים לשנים הקרובות.
מעניין, מעניין. טוב, שמה, אני אמשיך לעקוב אז אחרי זה אישית, אבל אני מניח שהרבה אנשים גם יתרצו...
כמו שחשב על באטל רויאל ברזידנט איבל, כאילו.
קופצים על הטרנדים העכשוויים.
למה קאפקום, למה? היה לכם דבר טוב בידיים, למה לך?
כי רוצים את הכסף של הילדים בני 14. כל הכסף שהולך להביא בקס, אחי.
לגמרי.
טוב, ארז, תודה רבה לך על החדשה. אני לא יודע אם לאכול אותה בתור חדשה פסימית קלאסית שלך או חדשה דווקא די אופטימית, אבל אנחנו פשוט נמשיך לעקוב ונגדל.
פסימית לקאפקום בכל מקרה.
לקאפקום, כן, לקאפקום היא לא כל כך טובה, אבל לנו היא לא בהכרח רעה. תודה רבה לך, ארז. שלב, מה יש לך לחדש לנו השבוע?
מה יש לחדש לכם? בוא נראה. אפרופו קאפקום, שאתה מונסטר אנטר, שזה משחק... מאוד מגניב מצד קאפקום, הייתי אומר. ואני לא יודע אם זה קשור, אתם תצטרכו לסלוח לי אם זה טיפה שונה מהגזרה, אבל יש את הסרט על זה, על הקאפקום, המאנסטר אנטר החדש שיוצא, אם ראיתם ושמעתם את ה... אז יצא טריילר חדש לסרט, כמובן. ולפי הבנתי, התגובות היו יותר טובות. היו יותר טובות מהטריילר הראשון.
כי הטריילר... זה טריילר שני כבר שיצא?
כן, זה טריילר שני, שראה כבר יותר את החלק היותר, לא הייתי אומר אגדתי, הייתי יותר, אתה יודע,
יותר פנטזיה של
העסק. יותר פנטזיה של מונסטר אנטר וצד מפלצות. כי בטריילר הראשון הראו לנו חבר'ה מהצבא, חיילים וזה, ולכן רוב הקהל לא ממש אהב את הטריילר. אבל לפי הטריילר השני, אני ראיתי אותו אישית, והוא נראה טוב, הייתי אומר, הוא סקרן אותי לראות הסרט, למרות שאני לא כזה מעריץ גדול של מאנסטר אנטר, את האמת. אז לא יודע אם זה קשור, אבל זו חדשה מאוד מעניינת שיצא השבוע.
כן. אני גם לא חסיד של הסדרה. אני חייב לציין שאני כן ולא מבין את ההחלטה של צילום של הסרטים, ללכת על משהו מודרני כמו תבנית קבועה של חיילים שנקראים לעולם אחר או משהו כזה, כי מצד אחד יש למאסטר אנטר כל כך הרבה לור, כל כך הרבה דברים שאפשר לבחור מהם, שאני יודע שסרט זה בכלל לא בעיה. מצד שני, אתה רוצה לפתוח לכמה שיותר לקהל הרחב את הסרט, אתה רוצה לפנות למחנה הנמוך ביותר, אז אתה לא יכול להפוך את הסרט הזה למשהו נשתי, אתה רוצה להרוויח עליו בגדול, אז כן, אני יכול לסלוח להם על ההחלטה שבהתחלה אנחנו מתחילים בעולם המודרני, ואז עוברים לאיזשהו עולם פרה-היסטורי או משהו כזה שמלא במיוחדות, ואז יש את האלמנט ממש של מאנסטר אנטר. אז כן ולא, הטריילר הראשון אני ראיתי אותו, את השני עדיין לא, הטריילר הראשון גם היה נראה סבבה, כאילו, הוא לא היה נראה ממש ממש מחריד, כאילו עשה לי לא טוב הקטע עם החבר'ה מהצבא, אבל הבנתי לאיפה התסריטאים מושכים את ההגל, הבנתי לאן הם מכוונים, ואם אתה אומר שממש שמים דגש על הקטע שיותר של מאנסטר אנטר בטריילר השני, אז זה עוד יותר טוב, למי שעוקב אחרי הערוץ של אנגרי ג'ו, משהו שגיליתי רק בשבועות האחרונים, הבחור שמנחה לצד אנגרי ג'ו את הפינות שלו, מי שנקרא אדר ג'ו, הוא משתתף בסרט הזה. אז
זה ממש סקרן לראות את הערוץ.
כן, זה ממש נחמד, והם ישבו ביחד ועשו ריאקשן לטריילר הראשון, אז יש מי שמעוניין ככה לקבל מבט מאחורי הקלעים שיראה את התגובה שלהם לטריילר הראשון, יש שם כמה שהוא מדבר על דברים שהם ככה מאחורי הקלעים, דברים, שחקנים שהוא פגע שם, דברים כאלה, אז מאוד מאוד נחמד למי שבא לקבל קצת חומר נוסף.
כן, נקווה שסוף סוף נקבל סרט על משחק מחשב שהוא יצא טוב הפעם, ונמשיך, נוכל לקוות שיהיה לנו סרט שנוכל...
אבל יש פיקאצ'ו וסוניק.
סוניק, כן.
שניהם מצוינים, פאק יו פאק מי.
נתון לדיון, הייתי אומר, סוניק. וגם היה בלש פיקאצ'ו, אתה יודע, הוא בינוני במקרה הטוב כזה, אתה יודע.
אני אישית...
עכשיו אני יודע לאיפה לשלוח את הפצצה.
אני אישית חייב להגיד לגבי הסרט הזה של מונסטר אנטר, אני לא שיחקתי מונסטר אנטר, אני לא מכיר את הסדרה ולא חובב שלה, אבל אני רק כשראיתי שהסרט הזה הוכרז, ראיתי שהבמאי שלו זה פול W.S. אנדרסון, ושאשתו מילה יובוביץ' הולכת לשחק בתפקיד הראשי, וזה עשה לי פלשבקים לסרטים של רזידנט איביל, שאותם אני מאוד מאוד סניתי, מהסיבה שהם פשוט לא היו קשורים למשחקים בשום צורה, וזה הרגיש לי כאילו הם נטו רוכבים על הטייטל של רזידנט איביל, בשביל הטרנד ריקוגנישן, והם פשוט הרסו את כל הדמויות, כל הדמויות הם הכניסו לשם את ליאון, ואת ג'יל ואת קריס, וכל דמות הייתה לא קשורה לאיך שהיא במשחקים, ופשוט היה מגיל וסניק לראות את זה, ואני מאוד מקווה בשביל המעריצים של מונסטר אנטר, שזה לא מה שהם הולכים לעשות עם הסרטים האלה, למרות שזה אותו במאי, ואותה שחקנית ראשית, שזו אשתו, שהוא דוחף אותה להיות הגיבורה הכי חזקה בכל סרט שהוא מביים.
זה ליוק מפתיע, הייתה אומר.
האמת שהליוק עצמו לא כל כך מפתיע, כי בהתחשב הבמאי, אני אומר שהשילוב הזה שלהם, בשבילי, הוא סימן רע מאוד, הוא סימן רע מאוד, אני אישית, זה גורם להיות שמח שאני לא אוהב את מונסטר אנטר, כי אם זו הייתה סדרה שאני כן אוהב, אז הייתי מאוד מאוד חושש לגבי הסרט הזה, אבל אני מקווה שהוא יצא טוב. אני מקווה מאוד שהוא יצא טוב, ושהם לא יעשו את מה שהם עושים.
איך עוד תלוי בתסריט, איך התסריט יהיה?
זהו, זה באמת השאלה, אנחנו צריכים לעקוב ולראות איך יהיה התסריט, איך זה יתפתח, עד כמה זה ינעמה למשחקים.
מי אחראי לתסריט, מישהו מוכר או שמישהו שאין לו רקע?
האמת, בוא נבדוק עכשיו, התסריט של הסרט, אני...
לכוון שמאל לימין את הסרט, אבל התסריט זה מה שבסופו של דבר אנחנו נראה על המסך.
הוא מכתיב את התום, הוא גם כותב את התסריט, מן הסתם.
אוקיי,
כן, אז אני...
אין לנו מצפות להרבה...
אני אישית, מניסיון עבר שלא הייתי מצפה לראות את מילה יובוביץ', אשתו פשוט הורגת את כולם, דמות אופי רצח, כמו שהייתה ברזידנט איביל, אני לא יודע, אני לא אופטימי לגבי הסרט הזה, אבל אני מקווה
שהוא יצא טוב. בתור שחקת אני מאוד אוהב אותה, יש לה משחק טוב, אבל השילוב ביניהם כנראה לא מניף תוצאות טובות.
כן, זה לא, תשמע, זה כן עשה כסף לסדרה, אבל בתור מעריצים, אני לא מכיר הרבה אנשים שאוהבים את המשחקים, ושהם גם מאוד אוהבים את הסרטים, בדרך כלל זה אוהב את זה עוד. כן. אבל אנחנו נעקוב ואנחנו נראה, ואולי הסרט הזה יצא לא רע בכלל, ואנחנו סתם פסים מפה, ארז, אולי אתה משפיע עלינו עם האווירה שלך. אבל אנחנו ננסה להישאר אופטימיים. תודה רבה לך על החדשה של לב, רבה לך על העיקרון. וכעת נעבור לחדשה שלי, ואני רוצה להכריז כאן רשמית, תלדדם, על המועמדים ל-Game Awards 2020. מי שמכיר ומי שיודע ומי שלא, יש טקס שנערך בדצמבר כל שנה, שנקרא The Game Awards, ששם בעצם מחולקים הפרסים הכי יוקרתיים של משחקי וידאו, בהרבה קטגוריות שונות, מוזיקה, משחק, ארט דיזיין, בימוי, כל דבר, יש כאן רשימה של באמת עשרות קטגוריות, אני לא אעבור על כולם, מה שאני כאן אעבור זה על המועמדים העיקריים למשחק השנה, מה שנקרא, כאן יש לנו שישה מעמדים מאוד מעניינים, יש לנו את Animal Crossing New Horizons, שיצא לסוויץ' במרץ האחרון, יש לנו את Doom Eternal, שיצא ממש צמוד ל-Animal Crossing, יש לנו את Final Fantasy 7 Remake, את Ghost of Tsushima, את Hades, ואת The Last of Us Part 2, אלה הם ששת המעמדים למשחק השנה, אני חייב לדעת שזה די מוזר, כי אני ציפיתי שאנחנו נראה כאן את Cyberpunk, עוד בטקס של שנה שעברה, אני אמרתי לעצמי, טוב, שנה הבאה ברור שסייבר פאנק יזכה, והגענו לשנה והוא לא פה בכלל, שזה...
או כמה שהיינו תמימים.
כן, אבל סייבר פאנק, בואו לא נקדים את המועד, יכול להיות שהוא ידחה עוד פעם, כמו שהם אוהבים לעשות לנו.
כן.
אז יכול להיות שזה מועמד ל-2021.
נקווה שאנחנו נראה אותו בטקס של השנה הבאה ולא של שנתיים ושלוש
או שלא נראה בכלל, בסוף מבטלים.
האמת היא שלדעתי המשחק הזה יגיע יותר ממה שחשבנו עם העותקים שדלפו החוצה, יש להגשה שהם ירצו להוציא אותו כמה שיותר מהר.
כן, אני חושב שזהו, שהם כבר סיימו עם השטות הזאת, הם צריכים להוציא אותו, הם כבר עשו לעצמם גם לדעתי די הרבה נזק תדמיתי עם כל הדחיות האלה. אבל בואו נסתכל שנייה על הרשימה שיש לנו כאן, שישה משחקים, יצא לכם לשחק בהם? בחלק מהם?
לא בכולם, אני לא ממש אוהב את Animal Crossing, משחק יותר מדי, זה כמו שמישהו רשם, למה אני צריך לשחק בלעשות שורס, כאילו, בעבודות בית, למה אני? זה, אף פעם לא הצלחתי להתחבר לסדרה הזאת, ואותי לגמרי הפתיע.
מה אתה חושב, חלב?
אני שיחקתי את האמת בחצי מהמשחקים ברשימה, לא בכולם, וזה אני מודה. אני שיחקתי ב-Animal Crossing New Horizons, יש לי אותו על הסוויץ', ואני זוכר שהוא יצא, זה המשחק Animal Crossing הראשון, שבאמת כאילו, הייתי בסוג של אייפ כזה, לא הייתי ביותר מדי אייפ לקנות אותו, אבל קניתי אותו ליום שהוא יצא, ואני אגיד לכם שמשחק השנה הוא לא, זה בטוח, כי... נראה לי הוא מועמד פה רק כי הוא אתה יודע, מהטייטלס הגדולים, מהבודדים שיצאו השנה, אז הם היו צריכים לדחוף איזה שישי אחד, אמרו, טוב, יאללה, נצלף את Animal Crossing, מה נעשה? ובוא אני אגיד לך שאחרי שלושה חודשים, ארבעה חודשים שאתה משחק בזה על בסיס יומי, ואז אתה אומר בשלב מסוים ש... טוב, אין לי מה לעשות יותר, אין לי מה לעשות יותר במשחק, ואין לי כוח, ואין לי טעם לקום כל פעם בבוקר ולהדליק אותו, ולעשות את אותם משימות ואותו דברים, ואני חושב שמשחק השנה הוא לא.
אז מה אתם חושבים שכן ככה מהרשימה הזאת, איזה משחק אתם אישית מרגישים שמגיע לו הטייטל הזה?
תראה, עומדה אני לא שיחקתי בשתיהם, לא שיחקתי ב-Ghost of Tsushima, ו-Last of Us Part 2, החלק השני, אבל אני מניח שאלה יהיו השתי מועמדים הפייבוריטים, ביותר כמובן, כי... המעריצים, הרבה אנשים אהבו את זה, The Last of Us 2 פחות, אבל אני יודע שיש מלא אנשים שאהבו את זה, למרות מה שקרה במשחק עצמו, שלא נדבר על זה יותר מדי כמובן, ולפי דעתי שאר המתמודדים אין להם על מה להתמודד, כמו Doom Eternal זה משחק כיפי, שיחקתי בו ממש, אבל פחות התחברתי אליו מבחינת השלבים, אהבתי יותר את הדום הקודם, את האמת, הדום של 2016 כמובן אני מדבר, שהוא היה יותר כיפי ואותו סיימתי, אשכרה צריך לסיים. ולפי דעתי, Final Fantasy, בגלל שהוא רימייק, אני לא חושב שהוא יהיה משחק השנה, כי זה אותו סיפור, אותו דברים שקרו כבר לפני אנא ערף כמה זמן עבר, לא אומר שעוקב אחרי הסדרה הזאת, אבל לפי דעתי בגלל זה הוא לא יהיה משחק השנה. ו-80s, משחק חביב ששחקתי בו, אבל בוא נגיד ש... איך אני אגיד את זה? הוא קטן מדי בשביל להיות משחק השנה, לא יודע איך זה נשמע, ומחברה, אתה יודע, לא פחות מוכרת, אז לא, פחות אנשים קנו את זה ושיחקו בזה כמו שאר המשחקים. אבל כן. נראה מה יהיה שם.
מעניין, מה אתה חושב, ארז? מה לדעתך
ככה איתה? אני מסכים עם שלב שאנימל קרוסינג נמצא ברשימה נטו בגלל המספרי מחירות. זה משחק שהגיע בזמן הנכון, באווירה הנכונה, והוא עשה מספרים ששום משחק לפניו בפרנצ'ס הזה זה לא עשה. אני מדבר על זה שהמשחקים האלה בסיס שלהם היו 4-5 מיליון עותקים, ופתאום מגיע המשחק הזה ועושה 20 מיליון עותקים, זה משהו שהוא לא... שום, הוא פוטס לגמרי את, את הדעות שהיו על הפרנצ'ס הזה עד כה. אז הוא ברשימה נטו מהסיבה הזאת. אני גם לא חושב שהוא יזכה במשחק השנה. יש לי התלבטות פנימית מאוד מאוד חזקה, Last of Us, לבין כל השאר. את הדס דרך אגב הורדתי עכשיו במבצעים שיש באישופ, מאוד מאוד שווה, המשחק בכולה זה $20, אז שווה למי שרוצה לחקור את ה... משחק הזה יכול. יש לי מאבק מאוד מאוד פנימי לגבי Last of Us 2. עוד לא סיימתי את המשחק, ואני מאוד מאוד רוצה שהוא יזכה. אני מודה שזה משימה מאוד אנוכית, שהמשחק הזה מקבל יותר מדי הייט במה שהוא יצא, וזה פשוט נראה לא הוגן ולא ישר. אני מבין, אנשים לא מתחברים לעלילה, אבל אי אפשר להכחיש שהוא עושה הרבה הרבה דברים נכון, אם זה המוזיקה, אם זה הגרפיקה, אם זה כל דבר אחר, המכניקות במשחק, ואתה רואה פשוט אנשים שמסרבים בכל דרך שהיא להכיר בקיום שלו, שהמשחק הזה בכלל היה קיים, ואני פשוט נטו רוצה שהוא יזכה כדי למחוק לאנשים את החיוך מהפרצוף. ממש, להתיח להם הפרצוף, על אפכם ועל חמתכם, זה משחק השנה. עכשיו,
כן.
האם זה המשחק הכי טוב? לא יודע, עוד לא סיימתי אותו. גוסטו סושימה גם עוד יצא לי לשחק בו, אני מניח שהתחרות הבאמת צמודה תהיה בין גוסטו סושימה ללאסט אוף אס. מה עוד היה שם? אנימל קרוסינג, האדס ו... מה עוד היה?
פיינל פנטזי רימק ודום איטרנל.
דום איטרנל היה משחק נהדר, פנטסטי, סיימתי אותו אמנם קצת ברמאות, כי אחרי שנהרגתי כל כך הרבה פעמים, המשחק מציע לך איזשהו שריון שהופך אותך ל-OP, וזה היה הדרך היחידה שיכולתי לסיים את המשחק הזה. כאילו רציתי, השלבים האחרונים זה פשוט ליטרלי דום, זה גיהנום, זה...
וואלה.
זה הזוי. ועוד אני משחק מאוד ברמות הנמוכות יחסית. זה משחק פנטסטי, אבל שוב, זה לא המשחק, לא משחק השנה, ממש לא, לא מתקרב לשם. ופלפת הסירימק, אני חושב שהוא לא בגלל שהוא, לא יזכה, לא בגלל שהוא רימק, אלא בגלל שזה משחק שהוא לא שלם.
כן. זה באמת
החיסרון המשחק הזה. זהו, זה משחק שהוא לא שלם, אין לו נרטיב שלם. ולכן להכריז עליו בתור משחק השלם יהיה קצת, אתה יודע, פרדוקס כזה, אתה מכריז, זה כמו שאתה הכריז על משחק בטא שהוא משחק השנה, זה לא... זה כמו שלפני כמה זמן, זה היה לפני שנתיים, שאחד מהפיינליסטים של הגיים אוורדס היה, אני חושב, מה זה, PUBG אני חושב? זה משחק שהיה בשלב אלפא או בטא או משהו כזה, והרבה גבות הורמו כאילו, למה המשחק הזה ברשימה בכלל? אז זה אותו דבר לגבי Final Fantasy Remake, זה משחק שאין לו נרטיב שלם, הוא לא שלם, ולא הגיעו לי בכלל שום הרשימה לדעתי אפילו.
אני דווקא חייב להגיד שאני חולק עליך, אני יצא לי לשחק בו, אני מאוד אהבתי אותו, בעיניי הוא לגמרי משחק השנה, למרות שהנרטיב שלו לא שלם, הם עושים, לדעתי, הם עשו דרך יפה מאוד, זה גם לא רק רימייק, כי הם כן, הם מתייחסים לזה שזה כביכול סוג של רימייק, ו... לזה שזה משחק לא שלם, והם מצליחים להכיל את הנרטיב שלו בתוך עצמו, זאת אומרת, הם כן נותנים לך סוג של סגירת מעגל לקראת פרק הבא, זאת אומרת, זה כמו משחק שנגמר עם סוף פתוח לקראת המשך, אבל הוא כן מכיל את הסיפור של עצמו בתוך עצמו. לדעתי הם עשו את זה טוב, אבל אני גם חושב שכן, בסופו של דבר, בגלל שזה משחק שמראש ידוע שיהיה לו המשך, אז יכול להיות שזה באמת מה שיתקע אותו. ואני גם חושב שהתחרות באמת תהיה בין Ghost of Tsushima לבין The Last of Us Part 2, למרות שאני אישית חייב להגיד ששיחקתי ב-Ghost of Tsushima, והוא כיף, אבל הוא מהר מאוד ושעמם אותי, אני הפסקתי לשחק בו אפילו לא באמצע, אני פחות או יותר הרגשתי שמציתי אותו מהר מאוד, ואני גם חושב כנראה שהפרס באמת ילך ל-The Last of Us Part 2, אני חושב שזה לשם הכיוון מתקדם, אם סייברפאנק היה השנה אז אולי הוא היה תחרות, אבל עכשיו כשאני מסתכל על זה ככה, אני באמת חושב ש-The Last of Us Part 2, אולי Ghost of Tsushima, אולי, אבל גם בספק.
אני מלכה, אני מלכה מופתע ש... ספיידרמן מיילס מוראלס הצליח להיכנס לגיימר אוורדס.
שמי?
ספיידרמן מיילס מוראלס הצליח להיכנס לתחרות. יש לו מועמדות במדובב, אני רואה מדובב של מיילס, הוא מועמד על המשחק הזה. אני מופתע שהמשחק הזה הצליח להיכנס, זה היה משהו כאילו בדקה 99, כאילו עד מתי אפשר, עד מתי הם מתחילים לסגור את הרשימות?
יש להם תאריך מסוים שפשוט כל מה שיוצא עד אליו נחשב.
כן, זה היה ממש כאילו ברגע האחרון מה שנקרא.
כן, אבל אתה יודע, כל משחק שלא הצליח להיכנס השנה, אפילו אם הוא יצא יום אחרי היום, כן, יום אחרי התאריך האחרון, הוא פשוט כן. יכול להיות מועמד לשנה הבאה.
מה שאומר שמשחק השנה הוא כבר לא יהיה.
כן, משחק השנה הוא כבר לא יהיה, אבל כן נחמד לראות שכאילו יש כאן עוד, אם ככה אנחנו מדפדפים בכל מיני מועמדויות, אנחנו יכולים לראות כאן כל מיני משחקים שמקבלים קצת יותר, משחקים שלא הוזכרו במשחק השנה, אבל נגיד משחקים כמו Half-Life Alyx, כמו Resident Evil 3, כמו שאמרת Miles Morales, כל המשחקים ש... Fall Guys, Among Us, שמקבל כמה מועמדויות מגניבות למובייל. זאת אומרת, כן, יש פה הרבה
משחקים. אני מאוד אוהב את הטרנד הזה בשנה האחרונה, בשנים האחרונות, לדחוף אינדיז. אני מאוד אוהב, פעם אינדי לא יכול בכלל להתקרב לרשימה של המשחק השנה, והיום יש לך משחקים כמו אדס וזה, ושנה שעברה היה גם איזשהו משחק אינדי שלא זוכר את שמו. זאת אומרת, יש בשנים האחרונות ממש ממש טוב לדחוף את האינדים לקדמות הבמה, וזה מקסים בעיניי.
כן, זה כיף, אני חושב גם שזה דבר מאוד מאוד חיובי. טוב, חברים, אנחנו סיימנו את החדשות שלנו להשבוע, שמחנו להתקין אתכם, וכעת, לפני שאנחנו נעבור לנושא המרכזי שלנו, אנחנו נעצור לכמה דקות בפינת הפרגון שלנו. השבוע אנחנו רוצים לפרגן בפינת הפרגון לערוץ יוטיוב בשם Last Bros, ערוץ יוטיוב של בחור בשם יורי, שעושה סרטונים של Let's Play, בעיקר על מובייל, שזה פלטפורמה שאנחנו פחות יוצא לנו לגעת בה, כי אנחנו כולם פה בקונסולות ובפיסי, ולפעמים אנחנו נוטים לזלזל קצת במובייל, אבל הבחור כאן מעלה סרטונים של מיינקראפט, של Call of Duty מובייל, עושה Let's Plays, מצא כל מיני דברים מגניבים, כל מיני סודות שהוא מוצא במשחקים, מעלה כל מיני סרטונים ממש ממש מגניבים, אנחנו ממליצים לכם לעקוב אחריו, ממליצים לכם לראות אם אתם מעוניינים בכל Call of Duty מובייל, במיינקראפט, בכל מיני משחקים בסגנון הזה, אתם לגמרי יכולים לעקוב אחריו, ולראות כל מיני תכנים מעניינים שהוא מעלה ליוטיוב, אז תעקבו אחריו, קוראים לו Last Bros ביוטיוב, אתם מוזמנים לחפש ולעקוב. בהצלחה לך יורי, ואנחנו רוצים להגיד בנימה זו, שאם אתם יוצרי תוכן בעולם הגיימינג, זאת אומרת, אם אתם מעלים סרטונים ליוטיוב, אם יש לכם עמוד פייסבוק, אם אתם סטרימרים בטוויץ', אם אתם עושים כל דבר שקשור לגיימינג בארץ, אנחנו נשמח לשמוע עליכם, אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעה, לספר קצת על עצמכם, ואולי אנחנו נשתף את המאזינים שלנו בתכנים שלכם. אז תודה רבה לכל מי שיוצר תוכן שקשור לגיימינג בארץ, תודה רבה ליורי, ותודה רבה לכם. זו הייתה פינת הפרגון שלנו. וכעת אנחנו נעבור לנושא המרכזי שלנו לערב. הנושא המרכזי שלנו, אנחנו רוצים לדבר הפעם בכל הבלגן הזה של ההשקות, של הקונסולות, הפלייסטיישן 5 והאקסבוקס סיריס אקס, זה הקונסול וורס. פלייסטיישן נגד אקסבוקס, נגד נינטנדו, נגד סגה, נגד אתרי, נגד כל מי שנמצא בזון, בין אם זה סטדיה עכשיו שמצטרפים לבלגן, בין אם זה אפל שאולי גם רוצים לקפוץ, בין אם זה אמזון, כל מי שרוצה להצטרף. אנחנו נדבר היום על כל המאבקים שיש בין חברות הקונסולות, איזו קונסולה יותר טובה, לאיזו קונסולה יש חומרה יותר טובה, אקסקלוסיבים יותר טובים, פיצ'רים יותר טובים. זה הנושא שאנחנו נדבר עליו היום. אז ארז, בוא תתחיל ככה אתה, בגלל שאתה בעצם הבן אדם, בין הבודדים כאן, שזכה לחוות קצת מהדור הבא של קונסולות הגיימינג, ספר לנו מה בחרת ולמה דווקא זה.
אני אתחיל מזה, דיברנו קודם כל על באטל רויאל, קצת הרחנו על באטל רויאל, ואתה יודע, זה אירוני, כי אנחנו שונאים באטל רויאל, חבל, אנחנו נמצאים בתוך אחד כזה, שכולם הולכים על כולם. אני בדם שהוא מנסה להסתכל על דברים כמה שיותר אובייקטיבית, יש לי בבית פלייסטיישן, יש לי סוויץ', יש לי אקסבוקס, יש לי הכל מהכל יש לי, בעבר הייתי טיפוס של נע ונע, זאת אומרת, התחלתי בתור טינג'ר עם האקסבוקס 360, אחר כך עברתי לפלייסטיישן 3, משם לפלייסטיישן 4, ואז ל-1, כל הזמן משחק ביניהם, והגיע הדור החדש, אמרתי לעצמי, אוקיי, בואו נסתכל על הדור הקודם, נעשה חושבים, נראה מי יכול, מי יזכה השנה בקדמת הבמה. עכשיו, אני מאוד מאוד מת על האקסקלוסיבים של סוני, יוציא אקסקלוסיבים מדהימים בדור האחרון, אבל כשאני עובר על הרשימה, אני מגלה שבשמונה שנים שהקונסולה הזאת בשוק, בסביבות בין ה-10 ל-15 משחקים, זה האקסקלוסיבים, שממש דיברו אליי, שהצלחתי ונהנתי מהם. בשביל 10 עד 15 משחקים, עשור, אני לא אלך עכשיו להוציא 2,500 שקל, מה גם שהאקסבוקס הוא ברנד שהוא נותן לי קצת מעבר, האקסבוקס סיריס איקס הוא חזק יותר, הוא מציע תמיכה אחורה בכל הדורות של האקסבוקס, דברים משתנים, והוא פשוט המכשיר שייתן לי את התמורה הכי טובה למה שנקרא לסטיירד פארטי, לצד שלישי, בדור הבא. אז זו הייתה הבחירה שלי כרגע, אני יושב עם אקסבוקס סיריס איקס מולי, לצידו הפלייסטיישן 4, שכרגע אני לא ממהר להחליף אותו, בעיקר מהבחינה שאני מחכה שיצאו מספיק אקסקלוסיבים טובים שיצדיקו את המעבר הזה, רוב הדברים שהוכרזו ומוצא חן בעיניי, החל מספיידרמן, סאקבוי, הרי פוטר החדש, הכל מגיע ל-4, אין לי שום סיבה כרגע להחליף המכשיר ל-5, נכון, חומרה טובה יותר, ביצועים יותר טובים, אבל אני, זה לא כסף שאני ממהר לשרוף ככה 3,000 שקל בשביל, רק בשביל להגיד, יש לי את הדבר הכי חזק ונוצץ בשוק. זאת אומרת, אני רואה את הגיימינג כסוג של השקעה לטווח ארוך, אז ברגע שהפלייסטיישן של 5 יצבור לעצמו מספיק, מה שנקרא קילומטראז' ואקסקלוסיבים טובים, אז אני בהחלט אלך ואשדרג את ה-4, בינתיים ה-4 והאקסבוקס סיריס אקס משליק את הכל, ולצידם יושב הסוויץ' לכותרים האינדי, לכותרי עבר שאני אוהב מאוד לשחק בדרכים, עכשיו הורדתי את כל הסדרה של Resident Evil על הסוויץ', זה משחקים שלפני 5 שנים הייתם אומרים לי שאני אשחק אותם בדרכים, אז הייתי מסתכל עליכם ככה, מה אתם טורפים, מה נסגר איתכם. אז משחקי ניטנדו, אינדים, משחקי עבר שפשוט מקבלים חיים חדשים כמשחקים ניידים, הכל משלים את הכל, כמובן יש שמועות תמיד על הסוויץ' פרו, שתוכנית השמועות האלה מאז 2017, וכבר נמאסתי לשמוע אותם, אבל כן, זה שלי לדור השנים הבאות לפחות, האקסבוקס סיריס אקס, ויצטרף עליו בלי סתם מתי שיצטרף עליו ה-5, פשוט לכל אחד מהם יהיה תפקיד שונה בחוויית הגיימינג שלי לעשור הקרוב.
כן, זהו, הקונסולות ממש נותנות, כמו שאתה אומר, סוג של שירותים שונים אפילו, אפשר לומר חוויות שונות כאלה. הסיריס אקס ובכללי אקסבוקס הם הרבה יותר נגישים, הרבה יותר, אפשר לומר לקהל הרחב אפילו הייתי אומר.
בלי משחקים, מדבר בלי משחקים, נטרו, הגיים פאס שווה את הרכישה לבדה. זה משהו שהוא, אין לו אח ורע בשוק הגיימינג, סוני לא יודע מה הם עושים, הם אמרו שהולכת להיות איזושהי הכרזה בקרוב, אבל בוא, הפס נאו הוא לא בכלל לא... לא מהווה תחרות לגיימפאס בכלל, לא רואה אותו ממטר.
כן, ה-PS Now, אני גם חושב, במיוחד אצלנו, אני לא יודע אפילו איך, כאילו מן הסתם שאני מניח שעיקר הקהל שלהם הוא אמריקאי או יפני ל-PS Now, אבל נגיד אצלנו בישראל, אלא אם כן יש לך תשתית אינטרנטית ממש חזקה, זה יכול להיות מאוד מבאס לשחק בזה.
זהו, זה גם עוד משהו שרואים בדור החדש, שסוני יותר ויותר נוטשת את השוק היפני, זה משהו שלא ברור.
אני חושב שהיא אולי קצת פחות נוטשת, אני חושב שפשוט היא מתחילה לאט לאט, מה זה לאט לאט? אני חושב שאפילו מהדור הראשון שלה, אני חייב להגיד, של פלייסטיישן, תמיד היה לה איזשהו חיבור לקהל הרחב יותר, הקהל האמריקאי, בעיקר בהיבט הזה של הסקייל של המשחקים שלהם, כי המשחקים שלהם תמיד, תמיד היו יותר, מהפלייסטיישן הראשון, מטל גיר סוליד 1, ושתיים, שלוש, המשחקים שלהם הפכו רק יותר סינמטיים, יותר ביג סקייל, טריפל איי מטורפים, וואו, תראו איזה גרפיקה, איזה עלילה, איזה סינמטיות, זה תמיד היה הקלף של סוני לדעתי, ובגלל זה הם גם הצליחו, תמיד הצליחו ויותר ויותר גדלו בשוק המערבי, כי הם כן פנו לקהל האמריקאי הזה, שכן אוהב את הבלוקבסטרים, ואת האקשן הגדול, ואת כל הדברים האלה, ממש כמו סרטים, זה לדעתי יתרון שיש להם באופן די משמעותי על האקסבוקס, במיוחד אם אנחנו מסתכלים על האקסקלוסיבים שלהם, כל דור שלהם, אם אנחנו רק ניקח את הדור האחרון, הם משחקים כמו God of War, The Last of Us, Uncharted, משחקים שבאמת מציבים את הרף של איך משחק טריפל איי מהשורה הראשונה אמור להיראות ולהישמע ולהיות, זה לדעתי, בגלל זה הם גם מרשים לעצמם אולי טיפה לזלזל בשוק היפני, כי הם יודעים שיש להם את המיינסטרים הפיל הזה שאיתו קשה מאוד להתחרות.
זהו, אני אגיד לך מה, יש פה גם עניין מאוד, יש פה קצת עניין תרבותי, כי החיים ביפן הם מאוד מאוד on the go, המון המון, הם נמצאים המון המון שעות, יותר, יותר שעות מכל אזרחים במדינה אחרת, הם נמצאים בחוץ, עם עבודה, לימודים, הם חוזרים בשעות ממש ממש מטורפות הביתה, גם כתלמידים, תלמיד רואה את הבית לפני 8-9 בערב, זה, כי יש להם אחרי בית ספר, יש להם גם מה שנקרא, בתי ספר להכנה, קרם סקול עם שיעורים פרטיים ודברים כאלה, התחרות ביפן על חינוך היא פסיכית, אז זה חיים literally on the go, אז בגלל זה הוויטה כל כך הצליח שם לעומת המערב, זה נתן פשוט חוויית טריפל איי שקונסולה on the go, גם הסוויץ שם מצליח מאוד, זה הסיבה שהוא מצליח מאוד, אז ממה שאני הבנתי, הפלייסטיישן האחר בדור האחרון ביפן מסביבות ה-100,000 עותקים, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל זה בהחלט מסביר הרבה מאוד דברים, למה סוני קצת נוטשת את השוק הזה, למה היא פתאום לפתח כל מיני ערכים מערביים, פתאום מתחילה להיות יותר ווקית, יותר פוליטיקלי קורקט, יותר דברים שאין את זה בשוק היפני את הדבר הזה, אז אני לא יודע אם זה לחיוב או לשלילה, אני בינתיים רואה את זה באספקט מאוד שלילי דווקא, הרבה מאוד דברים במשחקים שלא באים לי טוב בעין, ואני מקווה שהיא תתפקח מזה בקרוב.
וואלה. שלב, מה אתה אומר, אחי? מה הצד שלך בכל העניין הזה של מלחמת הקונסולות?
כן, את האמת, אני בצד שלישי כרגע במלחמת קונסולות, אבל זאת אומרת, אני נינטנדו פנבוי מאז, לא יודע, מגיל קטן, אני מעריץ של נינטנדו, שהיא את כל הקונסולות של נינטנדו, מאז נינטנדו 64, ומשם כן התפתחה אהבתי למשחקים של החברה, לא אגיד לחברה עצמה, למשחקים שלה שהיא מייצרת. אבל יש לי צד בלב גם מיוחד לסוני פלייסטיישן, היה לי את כל הסוני פלייסטיישן, מהראשון עד הרביעי, בזמן מסוים, לא כולם כמובן אצלי, חלק נמכרו, חלק הלכו ועזבו. אז לכן אני אלך נראה לי בצד הזה של המלחמה, כפי שאתם קוראים לזה במרכאות, אני אלך על הצד של סוני 5, רק נטו בגלל המשחקים, בגלל ה-IP, לא צריך את ה-Game Pass ולא את החרטות האלה, אבל אני אלך על הסוני 5, רק בגלל המשחק כמו Ratchet וClank, שזה מהמשחקים האהובים עליי בכל הזמנים, וספיידרמן גם, שלא יצא לי לשחק עדיין, אז אני כבר קנית את הספיידרמן המקורי, ואת הספיידרמן מייס מוראלס, אם אני אוהב את המקורי כמובן, ויש עוד הרבה סיבות ש... זה בעיקרון המשחקים, זה... וגם השלט הבנתי שהוא ממש מגניב במשחקי עריות וזה, ש... או שזה סתם גימיק, אבל גם זה לא נורא. אז כן, הצד שלי זה סוני 5.
כן, זה באמת נותר עוד לגלות לגבי השלט הזה, אבל אני חייב להגיד שאני מאוד מסכים איתך, אני אישית גם גילוי נאות, אני כבר אמרתי את זה מספר פעמים בפודקאסט, שאני גם פנבוי מאוד מאוד גדול של סוני, על את כל הקונסולות שלהם, אני נכנסתי לגיימינג בעצם בזכות הפלייסטיישן 1, ואז על את 2, 3, 4 ו-5 בעזרת השם יגיע עוד מעט, ואני חושב גם שיש פה באמת איזשהו היבט של, בכל הנושא הזה של הקונסול וורס, של אנחנו לפעמים מסתכלים על זה בכזה אובייקטיביות, של פה החומרה יותר חזקה, ופה משחקים ואקסקלוסיבים, אבל יש גם אלמנט מאוד מאוד חזק של, של קשר שנוצר אחרי, בעצם בתקופה, אורך זמן אני יכול להגיד, של עכשיו סתם לדוגמה אני בתור בנם שלו את הפלייסטיישן 1 ו-2 ו-3 ו-4, אז אני לא חושב אפילו פעמיים לגבי לקנות את האקסבוקס או את הפלייסטיישן 5, כי אני ברור לי שאני אקנה את ה-5, כי יש פה איזשהו קשר מסוים שנוצר כבר עם החברה, שאתה מכיר את החברה, אתה פחות או יותר יודע את הפרקטיקות שלהם, ואם זה מוצא חן בעיניך, ואת הכיוון ואת החזון של החברה, ובעיקר בפלייסטיישן, כמו גם בניטנדו, שיש להם את הסטודיואים שלהם, שעושים עבודה לדעתי מבריקה, וחברות כמו אינסומניאק ונוטי דוג, שאנחנו גדלנו על, אני אישית גדלתי על ספיירו וקראש שלהם, ואז בפלייסטיישן 2 על רצ'ט וקלנק וג'ק ודקסטר, ואז בפלייסטיישן 3 את אנצ'ארטד ורזיסטנס, ואז ב-4 את רצ'ט וקלנק וספיידרמן ואת דלסטובס, זאת אומרת אלה חברות שאתה מכיר אפשר לומר אפילו מהילדות, ואתה רואה אותם מתפתחות, ואתה רואה את המשחקים שהם עושות, ואתה רואה עוד משחק ועוד משחק ועוד משחק, ובשלב מסוים, אני נגיד בתור מעריץ של פלייסטיישן, אני לא ארצה, אני יודע שאני ארצה לשחק במשחקים הבאים של נוטי דוג, ושל אינסומניאק, ושל סאקר פאנץ', ושל סנטה מוניקה, ואני יודע שהפלייסטיישן זה המקום לעשות את זה. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא לדעתי אפילו מעבר לשיקול של נטו חומרה או נטו גיימפאס או לא גיימפאס, יש חברות מסוימות שאנחנו לומדים לאהוב, כמו שאנשים לומדים לאהוב בנינטנדו נגיד את המותגים של זלדה ושל מריו, או באקסבוקס את הילו, זאת אומרת יש מותגים מסוימים, יש דברים מסוימים, חזונים מסוימים של החברות האלה, שהמשיכה אליהם זה משהו לדעתי תופס אותנו, למרות שמבחינה אובייקטיבית החומרה הכי טובה נמצאת על המחשב, ומבחינה אובייקטיבית המבחר הכי גדול הוא בגיימפאס, יש הרבה פקטורים שהם מעבר, שנכנסים לשיקולים האלה לדעתי.
נכון, ואם אפשר להגיד עוד דבר אחד, למה אני לא קונה אקסבוקס, זה בגלל שכל המשחקים של אקסבוקס, אתה יכול להשיג אותם על המחשב. ולי אישית יש מחשב שהוא די סבבה כזה, שיכול להריץ משחקים נורמלי, וגרפיקה זה לא כזה משנה לי הדבר, אז למה לקנות קונסולה חדשה לגמרי, בשביל משחקים שאני אוכל לשחק בהם גם על המחשב? זה גם דרך לחשוב על זה.
האמת שזה גם שיקול נכון, זה גם שיקול נכון, האמת שאני גם יכול להסכים איתך על זה, יש לי מחשב לא רע בכלל, שאני בקושי נוגע בו, כי אני משחק רוב הזמן בפלייסטיישן, אבל האופציה הזאת קיימת, שזה עוד לדעתי יתרון שיש לנינטנדו ולפלייסטיישן על האקסבוקס, כקונסולה, כי נינטנדו אתה יכול לשחק מריו וזלדה, אתה יכול לשחק רק על נינטנדו, אנצ'ארטד ודלסטובס וגוד אוף וור, אתה יכול לשחק רק על הפלייסטיישן, אבל הילו וגירס ו 90% מהמשחקים שיש על האקסבוקס, תוכל לשחק גם על הפי-סי, ופי-סי יש כמעט לכולם, ולרוב הוא לא רע ברמה שהוא יכול להריץ לך את המשחקים, לפחות על איכות סבבה. עכשיו לדעתי אקסבוקס קצת נופלים כקונסולה. מייקרוסופט כחברה באופן כללי מרוויחה, כי המשתמשים שלהם, הם לא יהיו על האקסבוקס, אבל הם כן יהיו על הפי-סי, שמבחינת מייקרוסופט לדעתי זה אותו דבר, אבל לאקסבוקס כאקסבוקס לדעתי מאוד מאבדת בגלל הדבר הזה.
אני די מסכים עם שתיכם, קודם כל מי שיש לו PC שמסוגל לגיימינג, אז באמת אין לו שום סיבה לקנות את האקסבוקס, וזה באמת אחת הסיבות שקניתי את האקסבוקס, כי אין לי מחשב לגיימינג, אני לא, מעולם לא הייתי גיימר של PC, אולי כשהייתי בן 5 עם דום וניוקום, דוק ניוקום ודום על ה-PC בזמנו, אבל מזמן אני כבר לא ראיתי מחשב כסוג של מדיום למשחקים, וכן, זה אותה חיה, אותה גברת בשינוי הדרת, מה שמייקרוסופט פשוט עושים זה פשוט ליצור איזושהי אקוסיסטם, מה שסוני ונינטנדו לא מסוגלים לעשות, שזה מקסים בעיניי, הם פשוט אומרים לך, אתה צחק, אתה רוצה לשחק, צחק במשחקים שלנו, לא אכפת לך אתה משחק, העיקר שצחק אצלנו, העיקר שצחק בגיימפאס, אם זה על המובייל, אם זה על הפיסי, אם זה הכל סוני, לא אכפת לך אתה משחק, צחק במשחקים שלנו, אז זה באמת משהו שייחודי ומעניין שהם מגישים לשחקן, וזה לדעתי גם העתיד, זאת אומרת, אני לא רואה ממש מצב רחוק, לא רחוק היום, שבו יהיה לך איזשהו דונגל מסכן שתקוע לך לטלפון, או לטאבלט, ואתה צריך פשוט משחקים טריפל איי, בלי הקופסאות הענק האלה שיושבות לנו על המדף וצופות אבק. זה העתיד למעשה. הרבה מאוד, כל התחום של הענן, אתה רואה אותו עוד 10 שנים, אני רואה באמת סיכוי שזה יצבור ל... יצבות יותר ויותר.
אני חושב שכל הנושא הזה של הענן, אם הוא היה עכשיו פרקטי, זה כבר היה כובש לדעתי את עולם הגיימינג, אבל אנחנו רואים שזה עוד לא ברמה ביצועית, לפחות לא בקנה מידה שהחברות היו רוצות שזה יהיה.
זה
פרקטי,
תלוי במדינות, תלוי באזורים, תלוי בזה אנשים שבארצות הברית, דוגמה, שיכולים לדווח לך על שזה עובד פנטסטי, או ביפן שיכולים לדווח לך שזה עובד נהדר, ויש אנשים בארצות הברית ובשני המקומות שיכולים להגיד לך שזה עובד על הפנים. זה תשתיות שונות במקומות שונים. עד שלא יהיה איזשהו משהו אחיד, באמת איזושהי רמה מינימלית של אינטרנט שמסוגלת לספק את הדבר הזה, אז זה לא יקרה. אבל מה ש... באמת, מתקשר למה שהתחלת להגיד מקודם על הנושא הרגשי של ה... של ה... בין קונסולה אחת לשנייה, אני רואה את זה בצורה מאוד, גם חיובית וגם שלילית, כי חיובית זה... קודם כל, אתה בא למה שאתה מכיר, יש איזשהו סוג של תחושת נוחות, אז אתה יודע שאתה הולך לקבל את כל מה שאתה רוצה בזמן הקרוב. מצד שני, אני מסתכל על זה בצורה קצת שלילית, משתי סיבות. א' כל, זה יוצר איזשהו סוג של... אנחנו קוראים לזה כל סוגות, אנחנו באמת צוחקים על זה, זה לא באמת מלחמה, אף אחד פה לא מת ואף אחד פה לא נפגע, אבל כן, יש פה מאוד מאוד חילופים של דברים לא נעימים. אם אני רואה בצד הזה של הסוני, או בצד הזה של האקסבוקס, כל מיני הבדיחות שרצות אחת על השני, הירידות במרכאות שרצות על השני, זה מוציא את הילדותיות של אנשים, זה הופך את התחום, את הדבר הזה למגוחך, בסך הכל כולנו פה בשביל ליהנות מהמשחקים, וזה שמישהו בחר X ולא Y, זה לא משנה, זה לא בשום צורה, זה פשוט הירידות ההדדיות האלה חייבות להיפסק, אנחנו צריכים לנהל מלחמה במרכאות בריאה, תחרות בריאה בין התחרות, בין הקונסולות שאחת תדחוף את השנייה, וזה המצב הבריא של העניינים. והסיבה השנייה שאני אסתכל על הנושא הרגשי בצורה שלילית, זה כי כמו בדת, במכשירים סלולריים, אנחנו רואים את זה גם באייפון, זה יוצר איזשהו מצב שאתה חוסם את עצמך, ואתה מגביל את עצמך לאפשרויות. זאת אומרת, אם אתה אומר כל הזמן אני אלך רק על סוני, רק על סוני, רק על סוני, אתה בעצם מפסיד פה, כי יש עולם כל כך שלם בחוץ, לא רק ממקרוסופט, מניטנדו ומעוד עוד חוויות ממקורות שונים כמו VR, דברים שאתה מקביל את עצמך בכוונה או לא בכוונה, בידיעה או לא בידיעה, פשוט חבל, כי העולם הגיימינג הוא פשוט כל כך, הוא מה שנקרא, השלם, איך זה אומרים, השלם עולה על סך על הקו, משהו כזה, זה פשוט עולם שהוא מפוצץ בהזדמנויות, ואם אתה לא מנצל ולא בא לחפש את כל ההזדמנויות וליהנות מכל מה שיש לעולם הזה, אז מה הטעם? למה להגביל את עצמך?
כן, אני ממש מסכים איתך לגבי הנושא הזה של להגביל את עצמך לברנד באופן מלאכותי, זה לא נגיד משהו שאני הייתי עושה. אני אף פעם לא אמרתי לעצמי, נגיד, אני לא אשחק בנינטנדו, כי... האמת, דווקא מוצא בזה יתרון מסוים, בקטע של אני, אחרי כל השנים שיש לי פלייסטיישן, אני כבר יודע מה ההיצע שלהם, איזה משחקים אני יכול לצפות למצוא, גם אם זה לא אקסקלוסיבים, גם אם זה משחקים שאני יכול למצוא בשנייה אחת. גם אם זה משחקים שאני יכול למצוא בחנות שלהם, ש... לא בהכרח אקסקלוסיביים, אבל אני כן פחות או יותר יודע את הווייב שלהם, וכאן אני חושב שבאמת נכנס אלמנט מסוים של ניהול זמן, כי אני, שוב, אני בתור בעולם ששיחק רק בפלייסטיישן, זאת אומרת בתור קונסול שהיו לי, נראה לי אמרתי לכם את זה כמה פעמים, שהסיבה היחידה שאני לא נכנס לנינטנדו, כי אני יודע שאני פשוט לא אמצא את הזמן לזה, כי אני גם בקונסול, גם בפלייסטיישן 4, מה שיש לי, כל המשחקים שיש לי, אני לא מספיק לשחק בכולם ולא מספיק לסיים את כולם, ולפעמים זה ממש מבאס. ויש מבחר כל כך עצום, באמת, כמו שאתה אומר, ארז, כל כך עצום של תוכן ומשחקים, שזה אף פעם פשוט לא נגמר. וצריך לדעת להציב לעצמך איפשהו את הגבול, אז אני חושב גם שהעובדה שיש לי רק את הפלייסטיישן, זה איזשהו גבול בריא בשבילי, כי אם יהיה לי עכשיו גם נינטנדו וגם אקסבוקס, אז באמת אני פשוט אתפטר ואני אפסיק ללמוד ואני אפסיק לעשות הכל, ואני רק אשב ואני אשחק, וזה לא מצב
שאני
כן, שזה, וואו, זה החלום, זה החלום. אם הייתי יכול לעשות את זה, אז לא היה פה שום ויכוח בכלל, וזה מה שהיה קורה. אבל לגבי המנטליות השבטית הזאת, אני מאוד מסכים איתך, אני חושב שזה אף פעם לא בריא להסתכל ולהגיד, לי יש את הכי טוב, לי יש את ה... אני חושב גם ששוב יש איזשהו ויכוח מוזר כזה של כזה, זה יותר טוב, זה יותר טוב. אני חושב שאנחנו לא צריכים גם להסתכל על זה במובן של יותר טוב, ואני חושב שכל אחד מאיתנו, עולם הגיימינג הוא מציע כל כך הרבה חוויות שונות, יש כאלה שאוהבים משחקים סינמטיים, ותן לי סיפור, יש אנשים שאוהבים משחקים רוגלייק, תן לי את הגיימפליי, ואת ה... כל אחד והפוקוס שהוא מחפש, ואני חושב שאנחנו באמת פשוט צריכים להסתכל על זה מנקודת מבט של זה יותר מתאים לי, או זה פחות מתאים לי, כי אני יודע שהפלייסטיישן מציע את החוויה שאני הכי אוהב, אני יודע שנינטנדו מציע חוויות מדהימות, אבל אני פשוט, פלייסטיישן זה מה שאני מכיר, וזה מה שאני אוהב, ושם אני נמצא, אבל אני מברך ומעודד על תחרויות, להפך אני רוצה שגם האקסבוקס וגם נינטנדו יצליחו כמה שיותר, כי אני חושב גם שבסופו של דבר, היתרון של שוק תחרותי זה שכל חברה ups the ante, וזאת עושה משהו מעניין, והיא גורמת סתם לדוגמה, הגיימפאס הזה עכשיו מציב אתגר בפני סוני, שסוני צריכים להגיד, אוקיי, איך אנחנו מתחרים מול הגיימפאס, ואז הם הביאו את הפתרון של ה-PlayStation Plus Collection, שזה אולי מבחר יותר מצומצם, אבל של משחקים הרבה יותר, בוא נגיד ככה, משחקים שכל אחד מהם לדעתי משחק מצוין, זאת אומרת, זה דוחף את החברות ללמוד אחת מהשנייה, להתחרות אחת בשנייה ולהשתפר, לעומת נגיד מצבים שהיינו יכולים לראות שחברה אחת שולטת בשוק, ואז היא עושה מה שבא לה מבחינת מחירים, ועושה מה שבא לה מבחינת מותגים, והיא לא משקיעה במשחקים, כי יודעת שאין לה אלטרנטיבה, אז לדעתי התחרות הזאת זה דבר מצוין. כל עוד אנחנו שומרים את זה באמת בגדר תחרות בריאה, ולא הופכים את זה
לריבים בפורומים. בדיוק, אני כל פעם אני רואה את הירידות ההדדיות האלה, בקבוצות של פלייסטיישן של אקסבוקס, ואני כזה, באמת אנשים, לא התבגרנו מהמלחמות בגן האלה, שלי יש יותר טוב ולי יש יותר גדול, וזה נראה ככה, וזה נראה ככה. בואו, תתבגרו.
כן, לא ללבד. שלב, מה אתה חושב על כל
המשך הזה? אני חושב גם כמוכם לגמרי שתחרות זה דבר בריא, ובמיוחד אחרי ש... לא אגיד, לא יודע, כי נינטנדו, בוא נגיד, מפשלים לאחרונה יותר מדי, אז התחרות זה באמת דבר בריא, וחשוב שיצליחו כולם אם אפשר, ואתה יודע, שיש תחרות, אז אחר מהם רוצה להיות יותר טובה, ורק אנחנו מרוויחים מזה, אתה מבין? אין לנו מה להפסיד פה בתחרות. לי לא אכפת איזה מיליארדר יהיה יותר מיליארדר בשנה הקרובה.
כן, לגמרי.
כן.
זהו.
זהו, אנשים לדעתי קצת לוקחים יותר מדי את המותגים האלה ללב. בסופו של דבר, אני חושב שכולנו, יש לנו קונסולה שאנחנו אוהבים יותר, אבל אנחנו לא צריכים להיכנס למלחמות שם, על זה אנחנו צריכים לשבת וליהנות. גיימינג בסופו של דבר זה בשביל הנאה, אנחנו צריכים לשבת וליהנות מהקונסולה, ואני לפעמים רואה אנשים שכל כך נבלעים במלחמות המיותרות האלה, שהם כבר לא נהנים ממשחקים, הם רק משקיעים את הזמן שלהם בלריב, על איזה משחק יותר טוב, איזה קונסולה יותר טובה, וזה קצת מאבד מהמטרה, כי אנחנו כאן כדי ליהנות ולשחק, ושיהיה לנו כיף.
כן, זה מזכיר לי משפט שכל פעם שיש איזשהו יוטיובר שאני רואה את הסרטון שלו, והוא כל פעם מדבר על זה, על המריבות האלה, שהחתיכת פלסטיק שלי יותר טובה מהחתיכת פלסטיק שלך. זה די מסכם את כל הקטע הזה.
כן, בסופו של דבר אנחנו באמת רואים על חתיכות פלסטיק, כאילו, אין פה משהו... זה ויכוחים קצת, זה מדהים לראות לאיפה אנשים לוקחים את זה, כי אני חושב שבאמת אפשר להתפצל תמיד לקבוצות לפי כל דבר, אפשר תמיד לקטלג את עצמנו, ולי יש פלייסטיישן ולך יש אקסבוקס ולך יש נינטנדו, אבל כולנו כאן בשביל שהחוויה של כולנו תהיה הרבה יותר טובה. ואני חושב גם שהחברות מבינות את זה, החברות כבר מזמן עברו את השלב של אם עוד הייתה איזושהי תחרותיות ביניהם, היום אנחנו כבר, ואני אומר את זה בשמחה רבה, אנחנו רואים אותם מברכות אחת השנייה על השקות ברשתות החברתיות, בטוויטר, והנציגים של החברות עולים ביחד לבמה בגיים וורדס לפני כמה שנים. החברות גם מבינו את זה, החברות מסתכלות על זה לדעתי בצורה מדהימה, אני מאוד שמח לראות את זה במקום באמת להתנגח אחת בשנייה ולנסות... שיהיה איזושהי one-upsmanship כזאת, אני רואה שכאילו החברות מתייחסות לזה, הן מבינות את ההווי הטוב, את התחרותיות הכיפית הזאת, את הכיף הזה של, יש חברה אחרת שהם לא אויבים שלנו, אלא הם מתחרים שלנו, והם דוחפים אותנו להיות יותר טובים, ואנחנו נהיים יותר טובים בזכותם. יש פה איזשהו משהו מאוד מאוד יפה, והחברות מבינות את זה, והן מבינות בסופו של דבר שגיימינג, המטרה שלו היא לאחד ולחזק, במיוחד בתקופה כזאת, שכל אחד תקוע בבית שלו, ואי ודאות והכל, אז יש לך את הקונסולה שלך, להתחבר, לדבר עם חברים שלך, וזה לא משנה אם אתה על אקסבוקס, או על PC, או על פלייסטיישן, או על נינטנדו, אתה יכול להתחבר, אתה יכול להכיר אנשים דרך המשחקים האלה, לדבר עם אנשים על המשחקים האלה. זה, הגיימינג זה פשוט עולם מדהים שמקרב אנשים, במקום להרחיק אנשים.
ודעתי, זה מזכיר לי שני דברים האמת, זה מזכיר לי את ה... אתה זוכר, פעם היו ירידות ממש הדדיות בין הזה, כולנו, אני חושב שהמבוגרים שבינינו זוכרים את הסיסמה האלמותית של סגה, סגה does what Nintendo don't, בזמנו, וכן, אנחנו באמת רואים איזשהו שיפט מדיות אחת על השנייה, כמו עם הפרסומת של סוני, עם הקרש בנדיקוט שהולך למשרדים של ניטנדו, והתחיל לצחוק עליהם ולהריץ עליהם דחקות, זאת אומרת, עברנו את השלב הזה, המנהלים והמנכ"לים מבינים שזה לא בריא לעסקים, העסקים צריכים להתנהל בצורה יותר בריאה, תחרות חופשית אבל בצורה מתונה, בלי ירידות הדדיות אחת על השנייה, וזה באמת הולך לכיוון מאוד מאוד בריא, וזה תמיד מזכיר את הדברים שדוגמה, אני חושב שזה היה מנכ"ל של פלייסטיישן, שהוא דיבר על ניטנדו בצורה מאוד חיובית, הוא אמר שחשוב מאוד שניטנדו תצליח, כי מה שנראה הגייט של אנשים לעולם הגיימינג, חשוב שהיא תצליח, כי משם אתה מתחיל מניטנדו, אתה מתחיל ממריו, ומשם אתה ממשיך לעולמות האחרים של הגיימינג, אז, וזה מאוד מאוד נדיר לראות מישהו מחברה אחת מדבר בצורה כל כך חיובית על חברה שנייה, שהיא למעשה הייתה מתחרה שלו הרבה שנים, וזו הייתה חברה שהם היו לא רק מתחרים, ניטנדו יצרה את סוני, זאת אומרת, אני לא חושב שהרבה יודעים את הסיפור שניטנדו למעשה יצרה את היריבה הכי שלה בעולם הגיימינג, אבל זה סיפור ליום אחר, אם מישהו באמת רוצה לדעת שקצת יחפור, יש טונה של סרטונים על התקופה הזאת, אבל בסופו של דבר אתה רואה שני מלכנים, או שלושה מלכנים, אם מחשיבים גם את פין ספנסר, שמפרגלים אחד לשני ומשלימים אחד לשני, יוצאת מן הכלל, וזה מאוד מאוד בריא וטוב לראות את זה.
כן, זה לא ספק, לדעתי מצוין, אני ממש שמח שעולם הגיימינג נמצא שם, ואני באמת רואה גם שהקהילה לאט לאט, חוץ מדחקות קטנות פה ושם והקיצות, אנחנו גם סך הכל מאמין שאנחנו בכיוון טוב. אז חברים, אנחנו ממש מתקרבים לקראת סיום הפרק, והייתי רוצה לשאול אתכם ככה שאלה מעניינת, קחו כמה רגעים לחשוב על זה. איזה קונסולה שלא הייתה לכם, הייתם רוצים שתהיה לכם בין אם זה עכשיו, או שבין אם זה ככה בעבר, כשהייתם ילדים וראיתם איזה קונסולה, אולי לכם היה בבית את הפלייסטיישן 2, ואתם ראיתם
רק אחת,
ותמיד רציתם אותו, אז תחשבו ככה, קונסולה אחת, בוא נגיד שהכי היית רוצה, שלא הייתה לך, ושלא, שמעולם באמת לא הצלחת, לא השגת.
וואו, יש לי כמה.
יש לך איזה קונסולה כזאת?
כל הדור של נינטנדו 64, גיימקיוב, הווי עבר לי בעל הראש, מבחינת נינטנדו, מבחינת נינטנדו, זאת אומרת, היה לי פלייסטיישן ואני אקסבוקס, אבל הדור הזה של גיימקיוב וה-N64, המון המון משחקים מצוינים, כמו פייפר מריו כל מה שהיה ל-N64 והגיימקיוב עבר לי מעל הראש, היה לי ווי תקופה ארוכה, תקופה לא ארוכה במיוחד, אבל מה שהשגתי עליו זה רק היה ווי ספורט, אז לא יצא לי באמת לחוות את הקונסולה הזאת כמו שצריך, ואפרופו קניתי אותה מסיבה הכי מטומטמת בעולם, ההורים שלי היו ארצות הברית, אמא שמתקשרת אליי יום אחד, שאלתי מה אני רוצה, ווי או פלייסטיישן 3, ואחרי בירור קצר באינטרנט אני נענה לה ווי, למה ווי? כי בווי אפשר ליצור משחקים ובפלייסטיישן 3 לא. זהו, זה ככה מדברת בין 15, אז בסדר. אבל אני עד היום, אני כל כך שמח עד היום כשמחליטים לשלוף דברים מהעידן הזה, אם זה לואיג'יז מנשן שהגיע ל-3DS, או עם ה-Resident Evil שמגיעים לסוויץ', תנו לי הכל מהתקופה הזאת, יש לי כל כך הרבה חסכים בתקופה הזאת, שאני פשוט ליטרלי אשפוך כסף על כל דבר מהעידן הזה, אם ניטנדו עכשיו תוציא אוסף של כל פייפר מריו, זה איזי ביי די וואן, מה שתרצו, תתמחרו את זה אפילו ב-$120, אני אקנה,
אם אתה מכירו את זה, אל תסמוך, אני אתן
לך. זהו, אני בולע בשקיקה כל דבר מהעידן הזה, כי אני כל כך מתחרט שהוא עבר לי בעל הראש.
כן, אני מבין אותך לגמרי. שלב, מה אתה אומר?
תאמת לי שכבר את רוב הקונסולות, וכאילו, היו לי את רוב הקונסולות שרציתי, ו... אם אני אגיד משהו אחד, זה את הסוני 5, הסוני 5 לא היה לי עדיין.
אה, that's kidding.
סתם, בשביל הסוף, סוני 5, למה לא, למה לא, נראה טוב. זה?
כן, נראה טוב, לא ספק. נראה מסקרן. מגניב, אני האמת חייב להגיד, ארז, בנוגע למה שאתה אמרת, אני הייתי בסוני 3 באותה תקופה, ותמיד הייתי מסתכל מהצד, וכאילו הייתי רואה את הסוני 3 ואת ה-360, ואמרתי, טוב, אין באמת הבדל, פחות או יותר אותו דבר, ותמיד הגניב אותי, כאילו, הווי, הייתי מסתכל עליו, והייתי אומר, בוא נה, הוא כזה כאילו, זה כיף ושונה וצ'יל ורגוע, לעומת כל האינטנסיביות הזאת, בדיוק בסוני 3, היה את אנצ'ארטד, ואינפיימוס, והאבי ריין, והכל כזה כבד, ומסיבי, וסינימטי, וזה, ואני רואה את מריו וזלדה, והכל כיף וכליל וזה, וזה ממש קסם לי, וכאילו, תמיד הסתכלתי ככה על הווי, ואמרתי, וואלה, אולי יום אחד אני...
זה מה שאני במשחקים של... זה מה שאני במשחקים של זלדו, שהיא... כל זה שאנחנו מתבגרים ומזדקנים, ואוהבים דברים יותר רציניים, תמיד יש לנו את הפינה הזאת בלב, להיות עוד פעם ילדים, לשחק במריו וזלדה, וכל המשחקים של ניטנדו, למרות שחלקם עבר שינוי מאוד בוגר, זלדה היום נחשב למשחק מאוד מאוד בוגר, אבל עדיין זה הנוסטלגיה פורס היא סטרונג עם דיס וואן.
כן, לגמרי. לגמרי. טוב, חברים, זמננו תם. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה על הדיון, היה דיון ממש ממש מרתק. שמחים שהצטרפתם אלינו, גם לארז ושלב, תודה רבה לכם שהצטרפתם לפאנל, וגם למאזינים שלנו, תודה רבה לכם שאתם האזנתם לנו, בין אם אתם מאזינים חדשים, בין אם זה פרק ראשון שלכם, או בין אם אתם מאזינים לנו מהפרק הראשון, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק, אתם מוזמנים לחפש אותנו באנקור, לחפש אותנו בספוטיפיי, לחפש אותנו בפודקאסט בגוגל, ולחפש אותנו בכל מקום אחר שאתם מוצאים את הפודקאסטים שלכם בו. אנחנו היינו Game Sleep Repeat, תמשיכו לשחק על הקונסולות שאתם אוהבים, וניפגש בשבוע הבא. ביי ביי. להתראות חברים.
להתראות חברה.